כמעט חצי שעה, אפשר להתחיל. אנחנו ניגשים, אנחנו נכנסים בשעה טובה ומוצלחת לסוגיית דף ג' עמוד ב'. כשהסוגיה הזו, נאמר רגע עליה משהו, היא סוגיה שיושבת בעצם על מדרשי ההלכה, נכון? היא דנה בעיקר בשאלה, אין לה כל כך, למיטב ראייתי, נפקא מינה להלכה, זאת אומרת, היא לא סוגיה הלכתית, נכון? במובן הזה שהיא אולי, למרות שיש לה אולי כמה נפקא מינות, אבל זה לא לב העניין, נכון? אין כאן דיון הלכתי בשאלה בסוף כמה דיינים צריך, או איך, באיזה תחומים יהיה צריך מה, כמו שהיה לנו בסוגיית הפתיחה לדוגמה, אלא כאן אנחנו חוזרים בעצם לסוגיה שעל פניו היא בעצם סוגיית הפתיחה של המסכת, נכון? וזה דיני ממונות בשלושה מנה. זאת אומרת, אנחנו כאילו חוזרים לרקום את מדרש ההלכה הראשוני ששואל מניין שדיני ממונות בשלושה. עכשיו, מה שאני מציע שאנחנו, אני כאילו טיפה מתלבט יחד איתכם, האם להתחיל מלפני הסוגיה או מהסוגיה? זאת אומרת, מה... בואו נתחיל מלפני, בסדר? כדי בכל זאת טיפה לקבל את הרקע. אני רק אומר בשנייה, בסוגריים, טיפה הנחיות הלאה, כי אנחנו, שכבר יהיה לנו בראש. אני... הצעד הבא מתבקש, סוגיה הבאה היא סוגיית אם למסורת ואם למקרא. אנחנו לא ניכנס אליה. בסדר? אני אומר, שווה, הם למסורת והם למקרא, יש פה דף שלם שמוקדש לשאלה הזו, מביא רשימת מחלוקות של תנאים בשאלה אם אומרים הם למסורת או הם למקרא, וזה אגב הדיון בירשיען ירשיעון, נכון? אצלנו בסוגיה, מכאן מתגלגלים לדיון שלם על הם למסורת והם למקרא. זו שאלה מעניינת שיש לי עליה כל מיני מחשבות, למה ראתה הגמרא, המסכת, להקדיש פה דף שלם לשאלה הזו? למה? הרי השאלה הזו לקחת אותנו להרבה מרחבים שהם בכלל לא קשובים לענייננו, נכון? לאיפה זה מתגלגל הדיון? נכון, מי שראה?
קורבנות.
לקורבנות, לסוכה, נכון? יש כל מיני דיונים על תומעת יולדת, על סוכה, על קרנות המזבח, נכון? על רביעי דם שיצא משני מתים. יש פה שורה ארוכה של סוגיות. יש לי כמה וורטים שניסיתי לרקום בשאלה איך לשזור את המקורות האלה אחד לשני ואיך להתמולן בהם וכו', אבל זה נראה לי בסופו של דבר שלהיכנס לשם זה סטייה רחבה מדי מהנושא שלה, בסדר? ולכן אנחנו בעצם מדלגים על הסוגיה הזו הישר לשורה האחרונה של דלת עמוד ב' ולברייתא שמתחילה בתנו רבנן דיני ממונות משלושה, ואם היה מומחה לרבי מדן אפילו יחידי. עכשיו הברייתא הזו תיקח אותנו אל עבר גדרי הרשותא שנוהגים בבבל, ללכות רשותא מבי ריש גלותא, ולדיון שבין ארץ ישראל לבבל, נקיתנה רשותא מאבא מרי, ואבא מרי מרב, ורב מרבי חייא, ורבי חייא מרבי, נכון? יש שם את כל הרבא ברבונה, שהוא רב עם אנשי ריש הגולה. יש לי יותר מתחושה שהדיון הזה קשה להתחיל בו מכאן. ושהאמת היא שצריך להתחיל אותו מדיון ברקע שלו, והוא במה שאפשר לכנות המיתוס, או לא משנה המיתוסים, כאילו מיתוס לא במובן שהוא לא היה, אלא במובן זה שהנוכחות שלו ממשיכה ללוות כאיזה מין רוח רפאים כזו, את כל ההתרחשות, וזה הסיפור של הסמיכה. ולכן נטיית ליבי, זה שאחרי שאנחנו נסיים את הסוגיה של ג' עמוד ב' של דיני ממונות משלושה מנהלן, אנחנו נעבור לסוגיית סמיכה. סוגיית סמיכה עיקרה יושב בדף י' ג' י' ד'. בהמשך הפרק סביב העיסוק של הגמרא בסמיכת זקנים. זה דילוג, זה דילוג שקשה לי נפשית לעשות אותו, כאילו לקפוץ ישר לשם, אבל נראה לי שהוא נכון נושאית. זאת אומרת שלפני שאנחנו מדברים על רשותה, אנחנו כאילו, הסוגיה מכניסה אותנו אל תוך כל העולם הזה דרך הפרספקטיבה הבבלית. אנחנו פוגשים את זה כבר מהמקום שכאילו כבר אין בו סמיכה, וכבר כל הדיון הוא רק על מומחה לרבים ועל רשותה, ולי יש איזו תחושה, אולי מחשבה משיחית, שאנחנו צריכים להתחיל דווקא מהצד של הסמיכה, ולקפוץ את דפים י"ג י"ד, אז שוב, עד מחר בבוקר...
מה? סליחה
לא
לעשות גם לפני הסוגיית פתיחה.
נכון, אבל אז לא היה לי לב לעשות כזה דבר. עכשיו, לא, כי כאן אנחנו ממש, הרשותה, לכאורה, היא ממש ההד הקלוש של הסמיכה. זאת אומרת, היא כבר ממש מתפקדת באותו שדה. ויש לנו סוגיית הפתיחה, כאילו רק דנה בשאלה איפה אנחנו לא צריכים מומחים. כאן אנחנו מדברים על זה שצריך מומחים. צריך מומחה לרבים, צריך רשותה, צריך, ושוב, המודל של נקיתנה רשותה, אבא מרי מרב ורב מרבי חייא ורבי חייא מרבי, ברור שהוא מהדהד את מה שנמצא שם בדף י' ג' של סמיכה של רבי, של, של עולם שבו סומכים אחד את השני, שמעבירים את הסמיכה באיזה שרשרת כזו. אז, אז לכן שוב זו נטיית ליבי, ואני מוסר עליה מודעה והתנצלות מראש, כי, כי יש פה איזה, איזה קפיצה. אני עוד מחכה לאסכום מהרב הורים כדי לקפוץ לשם, כי אני רוצה שכן לשמור על איזה מתאם עם החבורה הצעירה שלא נברח להם לגמרי, כדי שאי אפשר גם לעשות עוד שיעור כלולי עוד שבועיים. אז מה? אילן, בעניין של שיעורים כלליים. אז, אז לכן אני כן רוצה זה, אבל הרב הורים צריך להתעורר מהשינה, איש המעבר לים, ולהחזיר לי תשובה. אז, אז, אבל זה הכיוון כרגע.
אם כן, אז מחר נתחיל סוגי
הצמיחה? אם כן, מחר נתחיל סוגי הצמיחה. בכל מקרה, מה שצריך לראות, א', זה כדאי לעבור לסוגיה שלנו, מסורת פעמים למקרא, ואני אשלח בעזרת השם מאמר של פרופ שלמה נאה, שכתב מאמר נאה על סוגיית אלו למסורת פעמים למקרא, למרחיבים ומעוניינים, מאמר יפה. השמועה אומרת, לא זוכר מי אמר לי, אתה אמרת לי את השמועה הזו, מישהו אחר? אני אמרתי לך, אני שמעתי את זה ממישהו, שהנשקה אמר על המאמר של נאה שהוא שטויות. בסדר? אז אתם יכולים לקרוא את המאמר של נאה ולזכור שהנשקה אמר שהוא שטויות. הנשקה הוא גדול הדור. פחות או יותר, הוא, סתם, פרופסור דוד הנשקה, הוא היה, בעצם הוא היה ראש ישיבת הכותל, בזמנו, תקופה מסוימת, היה רם מאוד מרכזי, מגיד שיעור מרכזי בישיבת הכותל, והלך לעולם המחקר, חבל על דאבדין ולא משתכחין, והוא פרופסור לתלמוד באוניברסיטת בר אילן, הוא יהודי גם דייקן, גם מבריק, וגם כל רז לא אני סלי, ויודע שס, בבני וירושלמי, ספרה ספרי ומכילתא על ברויו, אדם עם יכולות ניתוח מבהילות ממש, והוא עושה למחקר מה שרב חיים מבריסק עשה ללמדנות, פחות או יותר. זאת אומרת, הוא הופך אותו ראשו על קרעיו, ומצליח לייצר מאמרים מחקריים שנראים כמו שיעור של ראש ישיבה. כאילו, עם אותו ברק ועם אותה... הוא מבריק, הוא פשוט אדם מבריק ויקד הקדקן. אבל כיוון שיש לו עירת שמיים של מחקרים, אז הוא לא אומר משהו שהוא לא כתב. זאת אומרת, ולכן, כל פעם שניסיתי כמה פעמים, הזמין אותו לשיעור פה, אמר לי, תשמע, בשביל מה צריך שיעור? כל מה שאני אומר כתוב במאמרים שלי, וזה נכון, זאת אומרת, הוא אומר דברים שהוא כותב. באמת יש לו כאילו מין קפדנות יקית כזאת.
אני לא אוהב השיעור שלו כתב במאמרתי לפני.
פחות או יותר, כן. זאת אומרת, כשיש, אם אתה הולך לשיעורים שלו, הקורס שלו בבר אילן, הוא מלמד במיכאל תרצוג, באיזושהי תוכנית שלהם, אתה נכנס לקורס, קראת את המאמר, אתה יודע את הקורס. ולהפך. זאת אומרת, היית בקורס, אתה יודע מה כתוב במאמר. וזה לא בא ממקום שאין לו מה להגיד, באמת מלא וגדוש, אלא מאיזה נקיות, כאילו, זה אני יודע עד הסוף, כאילו, אני כאן עשיתי את כל הדרך, אז זה רב דוד הנשקה, אל מולו עומד אדם שהוא לא פחות מבהיל בהקשר הזה, וזה פרופסור שלמה נאה. פרופסור שלמה נאה הוא, מי שמכיר, הוא אחיו של פרופסור אלחנן נאה, ואחיו של פרופסור, של הרב אלעזר נאה, והם שלושנם נכדיו של הגרח נאה, של השיעורים, מי שמכיר, שהיה רב חבדי ירושלמי, והם גם שלושה יהודים רציניים מאוד. שלמה נאה, כשאנשים יושבים בשיעוריו באוניברסיטה העברית, הוא אומר, הוא שואל סטודנטים בזה, איך אתם יושבים פה אם אתם לא יודעים ש"ס משניות בעל פה? כשאלה פשוטה, כי מה אתם עושים פה? באתם לעשות תואר בתלמוד, אתם לא יודעים ש"ס משניות בעל פה? בסדר, זה... יש אנשים, ברוך השם, וגם שלמה נאה, יהודי, גם הוא חכם ונבון וכולי, אז...
זה הרב של קשת?
כן, כן, הרב אלעזר נאה, זה אחיו. הם שלישייה מאוד מעניינת, אלחנן, שלמה ואלעזר, כל אחד, טיפוס אחר, הם, לא, יש בהם משהו מאוד דומה, אבל בעולמות מאוד שונים אחד מהשני, ובשלושתם, כאמור, צאצאיו של הגרח נאה, שהיה גם הוא גאון עצום. בקיצור, יש אנשים ששווה לשמוע, אם יוצא לכם, גם הנשקה וגם הגרש נאה, שווה לשמוע. וכל זה היה רק בהערת שוליים למאמר של נאה על אין למסורת ואין למקרא. בכל מקרה, אחר כך כדאי לקרוא גם את הסוגיה של העמוד א', כלומר, של יחיד ומומחה ורשותה וכו', וגם את הסוגיה של י"ג של סמיכה. בכל מקרה כדאי לראות את שתיהן, כשנכנסים, מאיפה שניכנס, בין אם ניכנס קודם כל מיחיד מומחה ורשותה, בין אם ניכנס קודם מסמיכה מדף י"ג, כדאי לראות את שתיהן. בסדר? אז אוקיי. אז איפה מתחילים? בואו נתחיל רגע, ברשותכם, במקורות הראשוניים ביותר, וזה לענייננו, שני מקורות, כשאנחנו שואלים את עצמנו מה המקור הקדום ביותר שאיתו אנחנו יוצאים לדרך, איך נמצא אותו, איך נאתר. יש כאן דיון, נכון? שאנחנו רואים אותו מתנהל, ושלחתי לכם איזה דף מקורות, שיכולתם תכלס לעשות דומה לו די בקלות בעצמכם, נכון? אם הייתם עושים טיפה חיפוש על אלוהים, 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 או על סביב הלימודים האלה, הייתם מגיעים למקורות האלה. אין כאן איזה מקור ששלפתי מאיזה סוד השם לרעב, אלא סוד פרויקט השוק לרעב, נכון? ככה זה עובד. והמקורות האלה בעצם כולם סובבים סביב אותן לימודים. עכשיו אנחנו רוצים לנסות להתחיל לארגן מה קורה פה. אז מה קורה פה? איך נארגן את זה? איפה אנחנו יוצאים לדרך? מהפסוקים. אוקיי. אז מה אתה מבין מהפסוקים? איזה פסוקים קודם כל?
יש שניים. יש את הלהטות ולימטות, ויש את
ה... יש לנו את ליטות, מה עוד יש?
נקרא בעלי הביתה.
יש לנו את האלוהים, נכון? מה עוד?
משפט
אחד. משפט אחד. איפה מופיע? אגב, משפט אחד, אלה מופיעים שניהם בסוגיה, נכון? משפט אחד.
בית
עמוד בית,
כאילו
בית עמוד בית הוא גם לא הופיע. איפה הוא הופיע?
משפט אחד
יהיה לכם, דרישה וחקירה. נכון, רק אגב, שוב, על רקע הסוגיה של תחילת פרק רביעי, נכון, של דרישה וחקירה. אנחנו מכירים אותו משם, ובסוגיה שלנו של ג' עמוד בית, שני אלה נמצאים, נכון? עכשיו, אוקיי, אז בואו נתחיל מהפסוקים. מה הייתם אומרים מהפסוקים? מה כל אחד מהם אומר לנו בפסוקים? זה וזה, אומרים לכם משהו בפסוקים. הייתם מגיעים? מה אנחנו לוקחים אתכם?
בפסוקים, הלנטות מדבר על משהו אחר. כאילו, הוא אומר הפוך.
מה זאת אומרת? בואו תפרט.
הוא אומר, לא תהיה אחרי רבים לרעות. זה פשוט, כאילו, אם יש רוב שאומרים, לא, שאלה מה זה בדיוק אחרי, כאילו, מה זה לרעות, שני חלקי הפסוק אומרים את אותו דבר.
שמה?
לא ללכת אחרי הרוב בעניין רע. שאלה מה זה בדיוק הרע הזה.
אוקיי. והחלק השני של הפסוק, למה אתה מבין אותו ככה?
כי מה שהסתכלתי זה נראה כאילו...
שכתוב אחרי רבים להטות.
ולא תענה על רגע. זה לא, אתה לא מפסק את זה נכון.
אוקיי.
ולא תענה על רגע להטות אחרי רבים להטות.
לא משנה, הוא לא תענה על ריבים לנטות אחרי רבים.
מה זה לעטות הזה? מה זה המילה הזאת?
מה זה לעטות הרבים?
לא יודע מה זה לעטות הרבים.
אוקיי.
אבל ברור לי שככה צריך לפ... כאילו מבחינת המסורה של הטעמים, זה הכלי...
לא תהיה אחרי רבים לרעות ולא תענה על ריב. לנטות. אחרי רבים להטות.
ברור שאפשר לשים...
לא תהיה אחרי רבים לרעות ולא תענה על ריב. לנטות. אחרי רבים להטות, נכון?
לא, זה לא לנטות
אחרי... ההפסקה הכי גדולה, יש כאילו...
ההתנחתה הוא בלרעות.
נכון, זה הפסיק.
נכון.
והטעם השני אחריו זה טיפחה. ולאות.
אוקיי, ומה אתה רוצה, אבל...
אחרי... ולא תענה... ולא תענה על רבים לנטות אחרי רבים?
לא נכון, אתה לא צודק.
איזה פסוק זה אחר?
אתה לא צודק, הרביעי הוא הבא, בהקשר שלנו, ולא תענה על ריב.
כן?
כן, ודאי.
נראה
לי על זה השאלה.
לנטות זה מקשר.
בין הרביעי לתביר.
איך כאן? לא, גם רביעי וגם תביר וגם טיפחה, כולם מפסיקים. טיפחה הוא המפסיק הכי גדול. אולי רביעי איתו ביחד, אני חושב שלא. אבל
נכון, זה ביחד עם ה...
אני לא חושב שאתה צודק במקרה הזה, אבל...
מבחינת הטעמים... לא, מבחינת הטעמים הוא נחשב שני. לפעמים זה לא... לפעמים הטעמים זה לא זה, אבל... מבחינת הטעמים הוא נחשב שני. זה בוודאות.
בואו נלך רגע שנייה, הרי כולם... זה פסוק מפותל, נכון?
כן.
ורשי, נכון, רשי לשונו שם על התורה, יש במקרה הזה מדרשי חכמי ישראל, אבל אין לשון המקרא מיושב בהן על פי פשוטו. אז הוא מביא את כל המדרשים, ואז בסוף הוא אומר...
אני לא תענה על רב, משהו כזה.
מה? לא, בסוף הוא אומר, אם ראית רשעים מתים משפט, לא תאמר הועיל ורבים הם ענייני נוטה אחריהם. ואם ישאל הנדון אותו המשפט, אל תעננו על הריב, דבר הנוטה אחרי אותם רבים, להטות את המשפט מהמיתו, אלא אמור את המשפט כאשר הוא. זאת אומרת, שני החלקים של המשפט לפי רש"י אומרים את אותו דבר. זאת אומרת, בכל מקרה, אל תלך אחר... כן, אני מסכים. אם לזה כיוונת, אז כך מפרש רש"י. נכון? שבסופו של דבר, שני החלקים של הפסוק אומרים, אל תלך אחרי הרבים.
זה
לא
אומר
אחרי הרבים
להטות.
מה? ולא תענה על ריב לנטות אחרי רבים להטות, או ולא תענה על ריב לנטות אחרי רבים להטות. בסדר? זה לא, זה המשך של ולא תענה על ריב. כך מבאר רש"י. עכשיו, אם ככה, אבל זה ודאי לא קשור לעניינים. אז בואו נעבור לחלק הזה. אלוהים, מה הייתם לומדים אלוהים? הייתם לומדים משהו מאלוהים בכלל?
לא.
מה? מה זה אלוהים?
אפשר
ללמוד
בעצם
העניין, כי אם אלוהים
אתה
נשבע. שנייה, אולי אתה אומר שאלוהים משהו רציני, אבל הייתי אומר שיש לך מכיר. היית כאן אומר, אתה אומר, מה שאנחנו שומעים מכאן, זה כאן. אז יש פה רצינות, נכון? יש פה אולי שבועה, נכון? עד האלוהים יבוא דבר שניהם, אם לא שלח ידו שנפטר, נכון? מקרא בעל הבית על האלוהים, עד האלוהים יבוא דבר שניהם. יש כאן אולי בית של שבועה, אולי משהו שיש לו איזה ארומה, שוב, אם אנחנו מדברים פה על השבועה, אז אנחנו מדברים על משהו שיש לו ארומה דתית, נכון? כאילו השבועה היא שבועה, נכון? תמיד כשנשבעים, נשבעים באלוהים.
ברמה האנושית אנחנו לא מתנדרים, אנחנו הולכים לאלוהים שהוא כאילו יפתור לנו את הבעיות.
ואיך הוא יפתור את הבעיות, באמת, אנחנו עומדים מולו ונשבעים בו באיזשהו אופן, נכון? זה
נראה שהירשיון אלוהים, זה...
האם יש כאן גם... אז זה סימן השאלה, נכון?
גם מה אחר כך אומרת יש לה... הוא אומר קיצר, אני לא זוכר איפה זה נמצא, אבל הוא אומר אחר כך שזה שאומר כאילו בלשון העם, כאילו שהוא לא דורש את זה.
הוא מעניק לדנה אליקר ולגבי דיינה?
כן, אבל הוא רואה שדיינה מבחינתות זה ממש עניין של תרבולי כאילו עם דיינה, זה נראה פחות.
אוקיי.
ורביון אתה
נראה שדה אלמנה כזה. טוב, בוא נאמר, אלוהים זה מקור שהוא, איך שלא נהפוך אותו, אבל הוא מקור שיש לו מקור חזק, נכון? כאילו קורה פה משהו במילה הזאת. ברגע שהכנסנו אותה פנימה, נכון, משהו בפסוק כן מטעין מטעין את ההתרחשות הזו במטען משמעותי, נכון, על כל דבר פשע, על כל עבדה, אשר ירשיון אלוהים, נכון, ישלם שניים לרעהו, יש כאן כן איזשהו מטען במילים האלה, אוקיי, מה קורה פה? כאן זו גם פרשייה מאוד מעניינת, נכון? מה יש לנו פה בפרשייה?
שבר תחת שבר,
עין תחת עין. נכון? יש לנו פה שבר תחת שבר, עין תחת עין וכו', נכון? ויש לנו מכה בהמה ישלמנה. זה תכלס, הוא מכה אדם יומת. משפט אחד יהיה לכם. מה יוצר כל הבליל הזה? עכשיו, אנחנו לא ניכנס כאילו ברחבה, שוב, איך שנגיע בעזרת השם אי פעם יחד לסוגיית ריש פרק החובל ונלמד את הסוגיה של עין תחת עין שהיא סוגיה באמת יפהפייה אז נצטרך לנתח את הפסוקים האלה באופן הרבה יותר אינטנסיבי אבל כרגע מבחינתנו מה אנחנו יכולים לראות?
אתה עתרת בהם שמשפט אחד ילכם כגר כאזרח שם זה שזה הולך על זה
ברור, נכון? כגר כאזרח
זה לא הולך כאילו על הלכנך
ברור שהמשפט אחד יהיה לכם הולך לפה, נכון? אבל מה עשו עם זה חזק?
כל זה למעלה
לקחו את זה למעלה. צריך את זה באמת? בואו נשאל, כאילו, זה דרוש? א', מי עושה את זה? מי דרש משפט אחד יהיה לכם?
ברור שהמשפט אחד הולך על למעלה.
על למעלה? למה?
הרי ברור, בתוך הפסוק, אז לא צריך לדרוש כבר לפסוק. משפט אחד יהיה לכם כגר, לכולם יהיה משפט אחד, אבל של מה? מה הנושא של המשפט?
אוקיי.
האחד, למעלה.
זאת אומרת, אבל... אני מסכים, אבל המשפט האחד... כלומר, לזה כיוונתי. בעצם הרי, אבל מה אומר המשפט האחד? המשפט האחד, באופן שבו אנחנו קוראים אותו כאן, לשבות דיני אמונות לדיני נפשות, הוא בעצם אומר, תשים לב, מה היה כתוב פה למעלה?
הכל ביחד.
היה כתוב שהכל זה אותו דבר. נכון? זאת אומרת, אני חושב שהוא באופן שבו הדרשה בנויה בסוף היא כאילו כן, מייצרת איזה טוויסט, כי היא אומרת, משפט אחד יהיה לכם להשוות דיני ממונות, דיני נפשות, שברור שהמשפט אחד יהיה לכם בא להשוות את משפטו של הגר למשפטו של האזרח, ולא להשוות דיני ממונות לדיני נפשות. אבל אני מסכים עם מה שאתה אומר, שבאופן בסיסי הדרשה הזו נשענת על קריאה מאוד טבעית בתוך המקראות. כי המקראות כאן, וכאן, רגע, עכשיו כאן הזמן לשאול, האם זו באמת קריאה טבעית במקראות?
לא.
למה לא?
זה לא
פשט. למה זה לא פשט?
משפט אחד, יהיה לכם משפט אחד.
לא, האם המשפט, אני מזכיר, אבל האם היינו יכולים, האם הייתי יכול לקרוא מהפסוקים האלה את הרעיון של להשוות דיני ממונות דיני נפשות?
אני יכול להגיד את זה
בדיוק
של משפט אחד, כי זה כתוב פה
מוגבר. אוקיי, זאת אומרת, האם אנחנו יכולים להגיד, זה מה שרציתי לטעון קודם, נכון? שבעצם, גם בלי הלימוד של משפט אחד, זה כאילו כתוב פה מוגבר. זה אכן כתוב פה מוגבר?
נראה ככה.
נראה ככה, למה?
מכה בימי יש על מן, כי אדם נימד.
אוקיי.
יחד.
ומכה בימי יש על מן, אז זה ממונות?
זה לא.
אני שואל, תגיד לי אתה.
זה נשמע שכן.
מה?
לא,
זה... מה זה מכה במאי של מנה?
למה אתה צריך, למה אתה לא הורג לו את הבהמה כמו שהוא הרג?
האם...
זה ממונות, זה כאילו... זה ממונות בצורה הכי פשוטה.
מה השמה? מה זה יש על מנה?
מי שיתן לנו בעמיתו הזה, זה ממונות.
מה?
מי שיתן לנו בעמיתו.
כתוב, כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו? מה יותר חזק מזה, לא? כתוב מה עושים פה.
ביותכן כתוב מכה נפש במאי של מנה, נפש ככה.
כלומר, מה הוא צריך לעשות? להכי מבואר. או, תבין, זה אחד משתי דרכים. או שצריך להרוג לו בהמה. או שהוא צריך לתת בהמה במקום. יכול להיות שכאן החידוש, וכיוון שזה רק בהמה, זה לא יד. אתה לא צריך שיהרגו לך בהמה, אלא תיתן לו בהמה במקום זאת שלקחת. אני מזכיר דברי יעקב, אנוכי אחתנה מידי תבקשנה. גנובתי יום, גנובתי לילה. אם לגנב... גרמתי לבהמה שלך, כאילו הרגתי לך בהמה, אני מחזיר לך בהמה. אני לא יכול להחזיר לך עין, אז מורידים לי עין.
אני לא, כאילו, את לא רואה הבדל גדול בין להחזיר פרה או להחזיר סכום ששווה פרה.
זה הבדל גדול מאוד. כי השאלה אם... זאת אומרת, אתה חי בעולם שבו ברור לך שכל דבר שווה כסף. אבל א' יגיד לך כל אדם שדפקו לו את האוטו, שיש הבדל אדיר, בין האוטו כמו שהוא היה לפני שדפקו אותו, לבין כאב הלב, כאב הראש, כאב הכיס שיש אחרי שדפקו לי את האוטו, למרות ששילמת לי את כל הכסף.
לפעמים זה עדיף.
מה עדיף? כן, לפעמים רווחת על הביטוח.
לא, דופקים לי את הפק, זה לא מפריע לי לנסוע, לעומת זאת אוכל שם יהיה לפק, אז...
אוקיי, לא משנה, לכל אופן, זה לא שווה, בסדר? הכסף הוא לא שווה לנזק. יש כאן איזה פער. והאם, אז מה שאני רוצה לטעון, אבל בעצם זה שבפרשייה הזו אין בכלל. אין פה ממונות בפרשייה. נכון? בעצם בפרשייה הזו אין בכלל ממונות. יותר מזה.
זה חלק מדיני בכלל קללת השם.
זה חלק מדיני קללת השם, נכון? ולא זוכר, מי דיבר איתי על זה בסדר? אמרנו לידם, נכון? שדיני קללת השם כבר מחזירים אותנו איכשהו לפה. נכון? זה דבר מעניין. תודה של אלוהים, שאותו אנחנו מוצאים פה פתאום מציצה פנימה. אבל תשימו לב, לא דבר מעניין, איך הפסוקים תופסים את הנפש? אולי כאן אנחנו גם, כאילו יש פה גם את הצד ההפוך. איך עובד את הנפש? מה היחס בין הנפש, נקרא לזה, לבין היד? מה קורה פה במקראות? שבר תחת שבר, עין תחת עין, יד תחת יד. נפש תחת נפש. אוקיי, אז האם זה כסכנת איבר, זה סכנת כל הגוף, או שהנפש היא?
אבל זה שונה לנפש תחת נפש נאמר ומכה בנפש באיבר. והשבר תחת שבר נאמר ואיש כי יתן להם בעמיתו, לא?
מה?
זה לא מוסר או לא כך. מכה נפש, הנפש תחת נפש נאמר על מכה נפש בהמה.
לא, אבל יש למעלה גם להשקיע
ככל
נפש אדם.
מות יומד. נפש תחת נפש נאמר על מכה נפש בהמה.
נכון.
והשבר תחת שבר.
המקום שבו הפרשייה...
הרשימה שציטטת היא לא מכאן.
הרשימה שציטטתי היא מפרשת משפטים, נכון? ואם אסון יהיה ונתתה נפש תחת נפש, עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד. נכון? הרשימה המקבילה שמופיעה במשפטים. מה זה אומר אבל בעצם? בוא נלך עוד צעד, אבל זה לא משנה, כי זה דומה מאוד למה שיש כאן, נכון? העיקרון אני חושב שאנחנו מוצאים אותו כאן, זה שאצל חז"ל, שני הדברים בעצם נוכחים. במובן מסוים, א', אין פה ממונות, אלא עין תחת, סליחה, לא אצל חז"ל, במקרא, אין פה ממונות, נכון? זה עין תחת עין, אבל ממילא בעולם כזה, גם הנפש היא בעצם תחת נפש. כלומר, אם אני אנסה להבהיר, אנחנו חיים בעולם שיפנים בצורה מאוד עמוקה את ההבחנה בין נפש לגוף. אנחנו חיים בתוך עולם שאלה הנחות היסוד שלו. כאילו הנפש שייכת לאיזה שדה אחר. ולכן, אנחנו מניחים שאם אדם הרג אדם, או אם אדם מוריד למישהו יד, אלה שני דברים שונים לגמרי. בסדר? מכאן בעצם, אם תרצו, זה תמצית ההבחנה החזלית שעין תחת עין ממון. נכון? ואפשר לראות את זה שם בסוגיה גם בעין תחת עין. זאת אומרת, אנחנו חיים בעולם שיפנים מאוד עמוק את ההבחנה בין הגוף כחפצה, בסדר? לנפש כגברה, אם תרצו, באיזשהו אופן. נכון? הרגת מישהו, אתה חייב, אז ברור שיהרגו אותך, אבל אם רק הורדת לו יד, ברור שלא יורידו לך את היד. נכון? עכשיו, בעולם המקראי, שני הקצוות של הדיון הזה, שניהם הפוכים. א', אם הורידו לך יד, אז תוריד יד. וזה קשור לזה שגם הנפש בעצם היא כמו, הנפש היא עוד איבר בגוף בעצם. את ההבחנה בין גוף לנפש היא הרבה פחות דיכוטומית וחדה. כמו שיש בגוף יד, יש בגוף גם נפש. אני מזכיר לכם מה שלמדנו אי שם בחודש אלול. זוכרים? תענו את נפשותיכם. נכון? הנפש היא מרכיב בגוף בסוף. נכון? או אין הפרדה כל כך חדה בין הגוף לבין הנפש. נכון? בעולם שבו אין הפרדות בין הגוף לבין הנפש, גם אין הפרדות בין רצח לבין הורדת יד. וממילא שניהם שייכים לאותו שדה. מה קרה אבל בעולם של חז"ל? ברגע שקבעתי שעין תחת עין ממון, בעצם שברתי את השיחה הזו, נכון? כי עכשיו פתאום יצרתי עולם שבו הנפש היא נפש. נפש זה דבר מאוד רציני. אדם שהרג, אנחנו לא ניקח על זה כופר. סוגיה שם בבבא קמא, מי שיסתכל, שאומרת עין תחת עין ממון, אחד המקורות המרכזיים שנשענת עליו, ולא תיקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות. מכאן אומרת הגמרא שרק רוצח עליו לא לוקחים כופר, אבל על כל השאר לוקחים כופר. כלומר, התודעה הזו שאומרת שרגע, יש הבדל בין רוצח אשר הוא רשע למות, בין מי שלקח נפש, לבין מי שבסופו של דבר קוראים לחברו יין. עכשיו, הדבר הזה, אם תרצו שוב, יושב על התמצית ההבחנה מקבילה לה לפחות, אנחנו רוצים בדיוק באותו זמן גם בפילוסופיה הימנית, של התחלת תמיכת התודעה של גוף ונפש כשני היבטים נפרדים, שחיים בנפרד. חז"ל מתחילים לייצר את התודעה שאין לה, שוב, המקרא לא חושב באופן הזה, או לא מתנסח באופן הזה, שהגוף והנפש הם שני דברים שונים לחלוטין שמתקיימים במרחבים אחרים. עכשיו,
למה בא בכלל?
מה?
קשור לזה שאין עולם
הבא. אין עולם הבא, ממילא הרבה דברים, נכון?
אדם הוא הנפש.
אדם הוא הנפש, כי הנפש היא פשוט, בסוף דבר היא אחוזה בפיזי, בצורה מאוד חזקה.
אבל לפני ההבחנה החזרת, אני חושב שגם המקרא מתייחס לנפש כמשהו אחר. קודם כל, הפנייה של משה לקדוש ברוך הוא, העניין של המקנן. להרוג מישהו זה כאילו נהיה סצנע שכאילו זה לא, תשמע, עובד לא היה טוב, תוריד לא היה, מה הסיפור? גם אחרי זה הסיפור עם כל גואל אדם ומישהו שהרג את הנפש בשורן. הוא צריך לגלות, לראה וקצת, עושים בו סצנע. זה לא כאילו, תשמע, טוב, גואל אדם, להרוג אותו, להרוג אותו לא מעניין. הנפש כאילו, אני חושב, בסצנה אחרת כבר במקרא.
ברור, ושוב, זה כל הפרויקט של הסוגיה שם של עין תחת עין, זה להראות איך אנחנו נמצא, כמו הפסוק שהזכרנו, לא תקחו כופר לנפש רוצח, שהוא פרשת לקוח מתוך פרשת רוצח בשגגה. איך אנחנו מוצאים בתורה פסוקים אחרים שמתחילים, אפשר להצמיח מהם את התודעה הזו של הנפש כשייכת לספירה אחרת.
גם
נפש תחת נפש ולא נפש תחת יד, או יד תחת נפש.
נפש תחת נפש, כי היד תחת יד, אתה לוקח יד.
גם מודי, כמו ששאלה, נפש תחת נפש. יותר כמותית.
שאל פסוק אחר,
אין תחת נפש. הרגל זה יותר מיד יכול להיות, בסדר? אז נפש תהיה יותר מרגל. אבל זה לא הבדל.
זה מה שאיגר אומר. אני אומר בכלל, אבל ההבחנה בין נפש תחת נפש ובין כל שאר הדברים, היא הבחנה הבדלית שמופיע כבר במקרה.
האם לא היינו עושים מאמץ גדול גם להגן על מי שעלול לאבד יד? זאת אומרת, לך ברור, שוב, שכשהרוצח בשגגה בורח לעיר מקלט, זה כי הולכים להרוג אותו. ואם היו הולכים רק לקחת לו את היד, אולי גם על זה היינו מתאמצים להגן. זאת אומרת,
אבל אנחנו לא עומדים.
כי פשוט אין מצב כזה.
אני אגע לדבר גואל יד. למה?
זהו, למה לא?
לא, טוב.
אני מסכים, שוב, אני מסכים שמשהו מהתורה...
מה אתה אומר של מצב כזה? שמישהו מריחה את המועד החזרה?
יכול להיות.
יכול זה?
אבי דין משתין על הנפש, יד תחת יד.
כן.
יכול להיות.
לא, עכשיו... אבי דין מנפש.
אה? למה לא?
זה
כמו גואל אדם, שוב, באותו מקום של גואל אדם. אני, שוב, גם אם אני מסכים שגם במקרא יש כיווני מחשבה נוספים, אני חושב כן שהפסוקים האלה באופן שבו הם מתנסחים, והמאמץ להוציא את עין תחת עין, יד תחת יד, כאילו למתן את האנישה המקראית, הולך בסופו של דבר לכיוונים האלה. גם אם אני מסכים שזה לא שהמקרא נמצא לגמרי בקצה אחד וחזל נמצאים לגמרי בקצה שני. שוב, כל מה שאתה עושה סוגיה של עין תחת עין, היא אומרת, כשאתה קורא את עין תחת עין בתוך קונטקסט רחב יותר, אתה לא יכול להגיד עין תחת עין. ממש. אתה חייב להגיד עין תחת עין ממון. לכן שוב, אני לא מתעקש על להגיד שלמקרא הייתה תודעה אחת מונוליטית, וחזל מייצגים תמונה אחרת באופן כאילו שחור ולבן. אבל יש פה תנועה שאני חושב שכן אפשר לסמן אותה. כלומר, מכיוון שהוא יותר נוטה לחיבורי הגוף והנפש, לכיוון שהולך ומפריד אותם אחד מהשני. עכשיו, הפרדת הגוף מהנפש, מה שאני רוצה להוליך רק לזה, היא בסופו של דבר, הפרדת, אם תרצו, נכון, הסובייקט מהאובייקט באיזשהו אופן, האדם כסובייקט אל מול הגוף כאובייקט חיצוני לו, נכון? שממילא יכול עכשיו לייצא מתו, עכשיו תחשבו סתם אפילו על המשקל הזה של המילה נפש, נכון? ואיך אנחנו תופסים אותה. אני חושב שאנחנו שוב לא היינו שמים בשורה אחת נפש תחת נפש ומיד תחת יד. וחזל גם, שוב, על זה הם משחקים. אבל הצעד הבא, אם תשימו לב, בהבחנה הזו, שוב, שבין סובייקט לאובייקט, היא ההבחנה בעצם, בהקשר שלנו, בין איסור על הממון. נכון, שאיננה אלא השתקפות בהקשר הזה, וזה הקשר בין, נכון, זה ההבחנה בין איסור על הממון, בסופו של דבר נעה בין עולמות שהם עולמות של איסורים, נכון, שאם תרצו שייכים למרחב הנפש, לבין העולמות הממוניים שנתפסים כאובייקטיביים. הממון שייך לספירה החברתית, שבה אנחנו סוחרים בחפצים. לשון חכמים ביחס לממון, היתייב למחילה. זה נייד, זה לעומת העולם של האיסור ששייך למרחב של הנפש. כאן הגברה הוא הסיפור. הסובייקט נמצא במרכז שלו. עכשיו...
רגע, איפה
ההפרדה
בין איסור
לממון? אנחנו רוצים
אותה
כי... תכף נגיע אליה. בעצם ההבחנה בין איסור לממון, האם היא לא הבחנה, נאמר בהקשר של הסוגיה שלנו, בין דיני נפשות. לדיני ממונות. שוב, זה לא אותה הבחנה, ברור שאיסור הממון זה הבחנה אחרת, אבל בסוף אנחנו מדברים כאילו מבחינת ה... שוב, אם ננסה לייצר את הצווי דינים, בסדר? את העולמות השונים שבהם אנחנו עוסקים, אז יש כאן הבחנה בין העולם של הנפש, או דיני הנפשות, או הבחנה או חוסר הבחנה בין העולמות האלה, נכון? ואנחנו יוצאים לדרך מההנחה שמשפט אחד יהיה לכם אומר ששני העולמות האלה שייכים באותו סדר. עכשיו, מה שאני מבקש לטעון זה ששוב, כשאנחנו קוראים יש כאן לופ הלופ, תשימו לב בדרשה. כי אנחנו מניחים מצד אחד שעין תחת עין ממון. נכון, כי אחרת אין פה דיני ממונות בכלל. אז הנחת שממנה יצאנו לדרך זה שעין תחת עין ממון. אבל בעצם מה שאומר לנו המדרש שמופיע בתוספתא, או במשנה גם, נכון, או בברייתא שאנחנו עושים תחילת פרק רביעי, משפט אחד יהיה לכם, כי בעצם דיני ממונות ודיני נפשות שייכים לאותו שדה מקורי של משמעות, הם שייכים לאותו מרחב.
אתה יכול, אם אתה אומר את שני הלופים, זה יוצא אותו דבר, אין לך הבדלה, כאילו...
אבל מה יהיה הלופ הבא?
אין לך...
בסוף חזרנו כאילו לאותה נקודה שאומרת שממונות ומפשות אותו דבר, אבל אז מה יקרה בצעד הבא? בצעד הבא אנחנו אומרים, רגע, ממונות ומפשות אותו דבר, אבל בואו נלך מכאן אחור, נכון? ונפריד אותה...
זה רבי
עקיבא. הם בעצם אומרים לך את מה שהם עשו.
אני מסכים, בדיוק מה שקורה זה שאנחנו נכנסים דרך המבנה הזה לראות איך חז"ל, אני חושב, קוראים את הפרשה הזו, איך הם קוראים את הפסוקים האלה, מה שיקולי נכון, מה ההתלבטויות שלהם ביחס לטקסט הזה, ואיך הם מבינים אותו ואת מה שהוא אומר על דיני ממונות ודיני נפשות. אמרו לך, תקשיב, בוא תעשה איתנו את כל המהלך. עכשיו, מה שאני רוצה להציע, ובזה אנחנו מסיימים להיום, אנחנו אולי נמשיך אז מחר בבוקר, זה שבעצם, א', שהנקודת הפתיחה הכרונולוגית שאנחנו יכולים לזהות, לפחות נקודת פתיחה לכל המהלך הזה, הוא רבי עקיבא. אבל התנא הראשון שאנחנו רוצים פה מוזכר בשמו, את כל הדבר הזה, זה רבי עקיבא, שהוא מגיב אל העולם הזה של משפט אחד יהיה לכם. יכול להיות שדרשת משפט אחד יהיה לכם קיימת כבר לפניו, אבל הוא הראשון שבבית מדרשו אנחנו שומעים את הדיון בדבר הזה, ויש לומר, רבי יונתן ורבי יושיה, שנמצא אותם בהמשך, הם בדור של תלמידי רבי עקיבא. והם תלמידיו של רבי עקיבא ורבי ישמעאל. ומכאן אנחנו צריכים ללכת אל הצעד הבא, שאומר, רגע, מה קרה עם אותו דיון של רבי עקיבא, של משפט אחד יהיה לכם, מה קורה איתו אצל רבי עקיבא, מה קורה איתו אצל רבי יונתן ורבי יושיה, ולאיפה הדיון עולה. כי כל מה שאני רוצה לטעון לכל העודף זה שמה שגם מדרשי ההלכה עושה, ואחר כך מה שתעשה הסוגיה עוד יותר, בהפוך על הפוך על הפוך על הפוך, זה להכניס אותנו כל הזמן בעצם אל החדר האחורי של הדיון. זאת אומרת, להראות לנו כל הזמן מה בעצם אנחנו, מה בעצם קורה כאן, מה שיקולי המדרש שלנו, מה שיקולי, מה כל מדרש כזה משקף בתודעה שהוא מבקש להביע ביחס לדיני ממונות ודיני נפשות. בסדר? ולזיקה שביניהם, כשבעצם רוב הדיון שלנו לא על דיני נפשות כמובן, אלא על דיני ממונות. אבל כמו שרציתי להראות עכשיו, אלה דיונים שמשליחים אחד על השני. כי כל מה שלא תגיד...
זה נשמע ממש ממש המשך להשאיר של הסוגיה הקודמת, כאילו כשנציאים את זה ככה.
אני חושב שזה...
כאילו, מה עושה להמשך להשאיר? זה כאילו ממש אותו מהר.
אני חושב שזה אכן יושב על אותה תמה בסיסית. זאת אומרת, אנחנו כן יושבים על אותם מרחבים עם טוויסטים כאילו לפה לשם, אני מסכים, אני כן קורא את זה בתוך אותו קונטקסט. טוב, אפשר, אתם רוצים להמשיך, אפשר להמשיך כאילו בסוף, כיוון שהערכנו בפשוטים, אז קיצרנו בזמן. השאלה היא מתי נמשיך? מחר בתשע וחצי, מיד אחרי הבוקר חבורה? היום בצהריים אני יוצא מפה בעוד 20 דקות לבורחה מכללת הרצוג. אני יכול לחזור אחרי, אתם רוצים? זה גם אופציה, אני בא לכם לשבת היום ב-4.
לא!
מה?
אני בעד הצהריים.
אז מחר ב-9:30, בעזרת השם, מיד אחרי בוקר חבורה. יש מחר, מונה למחר אבא של בוקר? כוכב הבוקר.
כן.
זה נראה לי השם החדש, כוכב הבוקר.
כוכבי
בוקר. כן? אז תתי הכוכב הבוקר של מחר. אשריך וטוב לך. טוב לנו גם. אז ניפגש שם, בעזרת השם. ואין מזורזים אלא למזורזים. תהיה הכנה לתפילה מחר, 6:30 בבוקר. כולם מוזמנים. אביעד חוזר אלינו. יש שבועיים של היעדרות. שבועיים עשינו.
עוד שבועיים. יש לו
שבוע השמילים שלו תמיד מתבטלים בסוף ברגע האחרון, אני לא יודע על זה. טוב.